יפה, להמשיך את ספר ויקרא. תודה על היתר. טוב, וידבר, אם כן, פרק י"ח, פסוק א', וידבר השם אל משה לאמור. דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם, אני השם אלוהיכם, כמעשה ארץ מצרים אשר ישבתם בה, לא תעשו. וכמעשה ארץ כנען אשר אני מביא אתכם שמה, לא תעשו. ובחוקותיהם לא תלכו. את משפטי תעשו, ואת חוקותי תשמרו ללכת בהם, אני השם אלוהיכם, ושמרתם את חוקותי ואת משפטי, אשר יעשה האדם וחי בהם, אשר יעשה אותם האדם וחי בהם, אני השם. טוב, המשפטים האלה, המאוד יפים שקראנו כעת, יכולים היו לכאורה להימצא כמעט בכל מקום בתורה. נכון? קדוש ברוך הוא מבקש, תהיו בסדר, תקיימו את המצוות שלי, מצוות טובות, מחיות וכו'. למה זה נמצא דווקא כאן? בעצם, שני החלקים הראשונים של הפרשה, הלא הם, פרק ט' זין ופרק י' זין, עוסקים, אם אני מחפש נגיד את הנושא הכולל של שני הפרקים, עוסקים באיסור עבודה זרה. החלק הראשון זה עבודת יום הכיפורים, נכון? שהשיא שלה, פסגת עבודת יום הכיפורים, זה שילוח השעיר לעזאזל, כשגורל אחד לשם, גורל אחד לעזאזל, ללמד אותך שאפילו עזאזל הוא בשליטת הבורא. כלומר, זה בעצם שלילה של העבודה זרה. נכון? אחר כך יש איסור שחוטי חוץ. איסור שחוטי חוץ, זה כדי להתנגד גם כן לעבודה זרה, ולא יזבחו עוד לסעירים אשר הם זובחים על פני השדה. זאת אומרת שאם אנחנו מחפשים, זאת אומרת, מכנה משותף כולל לכל מה שקראנו מתחילת הפרשה ועד עכשיו, זה המלחמה נגד עבודה זרה. עבודה זרה זה אחד משלושת העבירות החמורות שבתורה. מה יש עוד? גילוי עריות ושפיכות דמים. יפה. ולכן עכשיו יש על שפיכות דמים וגילוי עריות. כן, בבקשה.
יש שני דברים. אחד, הרב קוק פעם בתא אמר שברוך השם, יש היום שנאה לדת. אז הסבר הפשוט זה שלמה שונאים את הדת? כי מכירים באמת שבה. אז יש לה שנאה לדת. זאת אומרת שיש לה משקל. דבר שני, הרב הוא אמר ש... שלילת העבודה זרה. אם יש לה משמעות בעולם, תראה מה המשמעות שלה, אולי תוכל לקחת את זה מיד לדבר. ואם זה דבר שאין בו ממש, אל תייחס אליו, אל תזכיר אותו בכלל. אז אני בכלל שואל, למה העניין של השעיר, שלילת העבודה זרה? מה שמה שיש לה משקל, יש לה איזושהי השפעה בעולם.
אתה שואל, למה בכלל צריך להתייחס לעבודה זרה? נכון? אם זה הבל וריק, אז אל תתייחס. אם יש בזה ממש, אז תתייחס. למה לשלול? עד כאן שאלתך. זה באמת שאלה לא פשוטה. נאמר את זה ככה. הדרך להילחם בעבודה זרה, זה לשחק אותה לא קיימת. זאת אומרת, לשלול אותה. זה אסטרטגיה. עכשיו, הבעיה היא ככה, למי עובדי עבודה זרה עובדים? לקוחות שבמציאות, לא? עובדי השמש. האם זה יעזור שנגיד להם, השמש לא מחממת? זאת אשליה? לא נכון, השמש כן מחממת. השמש זה לא אשליה. לכן אתה צריך, עד רבה, אם אתה רוצה להילחם בעובדי השמש, אתה צריך לומר להם מה כן נכון בשמש, ואז ידעו ממילא מה לא נכון. נכון? כמו כן, זה שעובדי עבודה זרה, עובדים עבודה זרה, זה בגלל שהם מרגישים שיש למה לעבוד. כמו שהרמב״ם בעצמו כתב, בהלכות עבודה זרה, שעובדי עבודה זרה ראו שהקדוש ברוך הוא נתן כבוד ועיקר לכוכבים, ולכן אמרו מן הסתם רצונו שנכבד אותם. בסדר? עד כאן. טוב, ובכן, על כל פנים, שני הפרקים הראשונים, ת' ז' וי' ז', עסקו בשלילת עבודה זרה, ולכן, כדי להשלים את הקדושה של עם ישראל, יש צורך בשלילה של שפיכות דמים ושל גילוי עריות. השלילה של גילוי עריות תבוא מהפסוק הבא ואילך, והשלילה של שפיכות דמים מוזכרת ממש רק ברמז כאן. איך כתוב? בפסוק ה', ושמרתם את חוקותיי ואת משפטיי, אשר יעשה אותם האדם וחי בהם. מה זה חי בהם? אמרו חז"ל, ולא שימות בהם. ומכאן היסוד הידוע שפיקוח נפש דוחה כל מצוות שבתורה. נכון? שנאמר וחי בהם. כן, חשיבות החיים.
גם את העשה, גם את הלא תעשה?
נכון. כן.
אני רוצה לחזור בבקשה של העיר.
כן.
האם האדם לא מבין אינטואיטיבי שיש בעיה בעבודה זרה, שפיכות דמים וגילוי
עריות? האם האדם אינו מבין באופן אינטואיטיבי שיש בעיה בעבודה זרה, בשפיכות דמים ובגילוי עריות? התשובה היא לא. האדם באופן טבעי הוא פרא אדם. האדם זאב לרעהו. יש באדם מה שנקרא יצר הרע. ולכן, אדרבה, האדם בכיף עובד עבודה זרה, מגלה עריות ושופך דמים.
ולמה שהתורה לא תגיד
לו שתה
בעציצים?
כן.
שזה בעיה שלו.
מדוע הקדוש ברוך הוא אכפת לו מן האדם, אתה שואל? מי אמר שאכפת לו? מה אכפת לו לקדוש ברוך הוא שוחט מן הצוואר או שוחט מן העורף? אלא לא ניתו המצוות, אלא לצרף בהן את הבריות. כלומר, לקדוש ברוך הוא זה לא מזיק. כן? אם אני עושה טוב או אני עושה רע.
לא מזיז להם עבודה זרה.
לא, זה לא מזיק. אבל הוא רוצה טובת האדם. מכיוון שרע לאדם לעבוד עבודה זרה, ישפוך דם ולגלות עריות, לכן גילתה לו התורה שזה רע.
ולא מסכנים הגויים שהתורה לא גילתה להם את זה?
האם לא מסכנים הגויים שהתורה לא גילתה להם את זה? תשובה.
אם זה כל כך מהותי, זה חייב להיות גם אצלהם. אז בכלל אולי זה בשל המצוות בני נוח, אבל אף אחד לא עושה אותם.
אני לא מבין. אם זה כל כך מהותי, שזה באמת ניתן גם לגויים. גם לגויים אסור לגלות עריות, לשפוך דמים ולעבוד עבודה זרה. ומה שאתה אומר שהם לא עושים את זה, גם יהודים לא עושים את זה. גם היהודים עוברים עבירות, וגם הגויים עוברים עבירות. לא, אתה שאלת, מסכנים הגויים, כי הם צריכים גם, אם זה כזה מהותי, גם הם צריכים לדעת שאסור לגלות עריות שפיכות דמים ולעבוד עבודה זרה. תשובה, הם לא מסכנים, כי אמרנו להם. טוב, כן. איפה היסוד של שפיכות דמים בפסוקים האלה? בפסוק ה', שנאמר, אשר יעשה אותם האדם, וחי בהם אני אשר. וחי בהם, אמרו חז"ל, ולא שימות בהם. זאת אומרת, שגילוי פיקוח נפש דוחה כל מצוות שבתורה, בסדר? שנאמר וחי בהם. מכאן שהתורה מייחסת חשיבות לחיי האדם. בסדר? טוב. אבל אם נרחיב עוד קצת, כן? הוחי בהם פה הוא סמוך לכל איסורי העריות. כי איסורי העריות נותנים אשליה. כן? אדם שמגלה עריות, יש לו אשליה של חיים. לכן התורה אומרת לו מראש, אף על פי שאתה עומד עכשיו לשמוע שורה של איסורים שנראים לך כממעטי החיים, מצד האמת, האיסורים האלה הם הם המאפשרים לך לחיות. וחי בהם, ולכן לא תגלו את העריות. מובן?
מבחינת העריות.
כן.
זה אצל הגויים, עד כמה שאני זוכר, יש פחות עריות מאשר אצל ישראל.
נכון.
אז איך זה עובד? אם זה נותן כוחות אחרים,
אתה שואל, אני חוזר על שאלתך. מבחינת עריות, עד כמה שאני זוכר, אצל הגויים יש פחות עריות מאשר אצל ישראל. אז איך זה עובד? תשובה. עם ישראל יש לו קדושה יתרה. ומאחר ויש לו קדושה יתרה, הוא זקוק לדקדוק יותר גדול. ככל שמערכת יותר מורכבת, כך היא יותר גם עדינה. ולכן היא זקוקה ליותר מעשים כדי להשיג אותם הישגים של האחרים קל להשיג. נאמר ככה, גוי שרוצה להגיע לדרגת קדושה ראויה לו, זה יותר קל לו מאשר ליהודי.
שראויה לו?
כן, ראויה לו כאדם. כן, מה אתה אומר?
אני יכול להסביר, מה שאב אמר, שזרקים משפחות איסורי עריות
מישראל. יש פחות איסורי עריות. יש אצל הגויים פחות איסורי עריות מאשר אצל היהודים. כן. ברור. טוב. עכשיו, בואו נתקדם קצת, אנחנו צריכים שוב להבין מתחילת הפסוקים. כן? וידבר השם אל משה למור, קורא עוד פעם פסוק א', דבר בני ישראל ואמרת עליהם, אני השם אלוהיכם, כמעשה ארץ מצרים, אשר ישבתם בה לא תעשו, וכמעשה ארץ כנען, אשר אני מביא אתכם שם, מה לא תעשו וחוקותם לא תלך. אני לא בדיוק הבנתי. אני הייתי כותב, כמעשה המצרים אשר ישבתם בארצם לא תעשו, וכמעשה הכנענים אשר אני מביא אתכם בארצם לא תעשו. אנחנו כותבים לא תלכו. פה כתוב ארץ מצרים, ארץ כנען. במקום לכתוב מצרים וכנענים.
המקום גורם.
מה?
המקום גורם אולי.
אלא מכאן מתברר שלפי התורה, המקום גרם להם, כלומר ארץ מצרים וארץ כנען, יש בסגולתם להביא לכל המעשים הרעים האלה. ברור? וזאת למה? ארץ מצרים, לא, לא, כשאני אומר למה, לא כדי שתענה. בסדר. וזאת למה? ארץ מצרים מצד שפלותה, וארץ כנען מצד מעלתה. כלומר שניהם, גם השפל וגם הנעלה במקומות, עשויים להביא את האדם להידרדרות המוסרית היותר גדולה. אני עוד לא הסברתי. מה שפל במצרים? אני רוצה להבין מה העניינה של ארץ מצרים. ארץ מצרים היא כגן השם. כגן השם, נכון? כגן השם, כארץ מצרים. זאת אומרת, ארץ מצרים היא מקום נפלא. לא חסר שם שום דבר, כי לא חסר שם גשם. כי אף על פי שלא יורד גשם כמעט לעולם במצרים. אבל הנילוס עולה ומשקה. איך כתוב בספר דברים? והשקיטה ברגליך כגן הירק. כלומר, כדי להשקות בארץ מצרים, מספיק להשתמש בכף הרגל. איך עושים את זה? יש תעלות שמעבירות את המים בין הערוגות. התעלות האלה מופרדות זו מזו על ידי קיר של בוץ. אם אתה רוצה לפתוח את התעלה, אתה נותן מכה ברגל בתוך הקיר של הבוץ, ואז המים נכנסים. אתה רוצה לסתום את ההשקיה, נותן עוד מכה ברגל, מחזיר את קיר הבוץ. זה מה שנקרא, והשקית ברגליך. וזה, אין לך דבר יותר פשוט מזה. כן? החיים החקלאיים במצרים מאוד קלים. וזה בדיוק יוצר מבחינה פסיכולוגית את תרבות הפינוק. כלומר, אני לא צריך לעשות שום דבר. אין יוזמה אנושית. וכבר אמרו רבותינו, הבטלה מביאה לידי שעמום, שעמום מביא לידי זימה. זה עניינה של ארץ מצרים. היא שפלה בזה שהיא איננה טובעת מן האדם כל מאמץ. הוא לא צריך להתפלל על הגשר. אז אין פה רוממות של האישיות שלו. לכן היא מביאה לידי עריות. כמו כן, כן בבקשה?
למה דווקא נקראת גן השם?
לא שומע.
אם כך, למה נקראת גן השם?
כי היא ממש כמו גן השם. וגן השם גם כן, לא היה חסר דבר.
וזה גם בא מוכן.
מה?
הכל מוכן.
הכל היה מוכן, אבל שם זה לפי מעלתו של האדם. אבל להיות כגן השם אחרי נפילתו של האדם, זה חמור מאוד. כן, בבקשה. האם זה דומה לחברה המערבית המודרנית קצת? אינני יודע, אני לא מכיר את החברה המערבית המודרנית. כן? מה יש שם?
יש שם
שפע. יש שפע, הכל. אז זה דומה. אני אקרא זה, אקרא זה. כן.
כן? זה נשמע כמו הטבע, כמו
היתרון.
אבל אם
נמצא עם
המשיש
של האדמה, זה בדיוק העניין. זה שהם קיבלו את הטבע הזה, זה מה שעשה אותה שפלה.
למה
הקדוש ברוך הוא בכלל נתן לארץ כזאת להיברא, נאמר. תשובה. מצרים נבראה כדי שנצא ממנה. זה בדיוק כמו הרחם של האמא. הרחם של האמא זה המקום הטוב ביותר בעולם. נכון? לא חסר שם שום דבר. מה המטרה של הרחם? לצאת ממנו. כלומר, זה מקור החיים של הכל. לכן מצרים נקראת בספר בראשית בשם ערוות הארץ. מה זה ערוות הארץ? הערווה זה המקום שממנו נולדים. משם באים כל החיים שבעולם. ולכן זה מקור החיים, וזה גם מקום הטומאה כאחד. כי החיים צריכים לצאת משם, ולא להישאר תקועים שם. מובן? מתי דבר הוא חי? ומתי דבר הוא טהור? כשהוא חי, כשהוא מתפתח. לא כאשר הוא קופה על שמריו. לכן יש צורך במצרים, על מנת לצאת ממנה. מובן? טוב, כן, מה רציתי?
אז העריות זה פרושו שאדם תקוע באיזושהי נקודה?
בעריות יש הרבה פעמים, כן, איזה מין שיעבוד של האדם את מקור החיים שלו, בלי שהוא יוכל להתפתח. אגב, הקלאסיקה של העריות זה תסביך אדיפוס המפורסם, נכון? מה זה תסביך אדיפוס? שהאדם איננו מסוגל להמשיך את החיים, הוא רוצה לחזור אל המקור. הוא רוצה לחזור למקום שמנו הוא בא. בסדר? לכן גם התורה אמרה לא לשוב למצרים, כדי למנוע גילוי עריות קולקטיבי. התורה יודעת מה זה תסביך אדיפוס של עם ישראל. יש לנו משיכה מתמדת, ניתנה ראש ונשובה מצרימה. צריך להיוולד, לחתוך את חבל הטבור.
כן.
ונשובה? לקנדה. כן, בדיוק. טוב. זה אם כן... לגבי ארץ מצרים, השפלות של ארץ מצרים. מה? מה עם מעלתה של ארץ ישראל? ארץ ישראל יש לה מעלה עצומה. היא החיה שבכל הארצות. איך אמרו רבותינו? הכל הגדול מחברו, יצרו גדול ממנו. אז ככל שיש לך יותר עוצמות חיים, כך אתה עלול יותר לחטא. בוא נגיד ככה, חטא של אדם עם כוח, הוא הרבה יותר חזק, הרבה יותר משפיע, הרבה יותר רשום, מאשר חטא של אדם מחוסר כוח, שנגיד מרחב השפעתו קטן. לכן למשל אמרו חז"ל, לעולם הווה קבל וקיים. כלומר, תהיה ככה בצד ותוכל להתקיים. אל תעשה הרבה רעש, לא יסתכלו עליך. כמו שאמרו, בית אפל, אין פותחים בו חלונות לראות נגרו. אם יש נגעים על הקיר, אז צריך שהכהן יבוא כדי לראות אם זה תמה או לא תמה. נגיד שאין מספיק אור בבית, ואז הכהן לא יכול להבחין בצבע, אז אולי נפתח חלון, ואז הכהן יוכל לראות יותר טוב. אז הלכה היא לא. הכהן צריך לראות את הדבר כמות שהוא. יוצא שהבית הרוויח מזה שהוא אפל, שאז הכהן לא יכריז עליו כעל תמה. בית אפל, אין פותחין בו חלון. זאת אומרת, תהיה בצד. אבל אם אתה מבליט את עצמך, אז אתה גם חשוף בצריח, אתה עלול גם להיפגע. כך מעלתה של ארץ ישראל. היא נעלית, ולכן היא עלולה יותר להביא לחטא. למשל, כשאנחנו רואים מה הייתה התרבות הכנענית. התרבות הכנענית הייתה מודעות חזקה מאוד לריאליה של הטבע. תחת כל עץ רענן, על כל גבעה נישאה. זאת אומרת, המעיינות, השמש והירח, כל מה שחזק מאוד בטבע, את זה הרגישו הכנענים, ולכן עבודה עבודה זרה. לכן הם גם הגיעו לכל השפלות המוסרית היותר כבדה שבאנושות. כמעשה ארץ כנען, אשר ישבתם בה לא תעשו. עכשיו אפשר אם כן לפי זה להבין, מדוע ארץ ישראל אם כן מהווה סכנה עצומה לאדם, שהוא חוטא בה, הוא עלול יותר לחטוא במקום אחר, ועוד בהיכלו של מלך. ולכן יש הרבה פעמים עמדה כזאת של אנשים שאומרים לא מעוקצך ולא מדובשך, לא מעוניין לעלות לארץ ישראל, לא מעוניין להיכנס לכל הניסיונות האלה, אני מעדיף להישאר בפינה שלי, לצאת ידי חובת מצוותיי הקטנות, ולא ליפול לעבודה זרה, גילוי עריות שוכדנים. כן?
סדום זה מקום שמשלב את ארץ ישראל ואת מצרים?
כן, סדום זה היה גם, אתה צודק, זה באמת הבחנה מאוד נכונה. זה משלב גם את ארץ ישראל וגם את ארץ מצרים. הכתוב אומר את זה, נכון? שוייסה לוט את עינה, וירא את כל כיכר הירדן, כי כולה משקה, בטרם שחה את השם, את סדום ואת עמורה, כגן השם, כארץ מצרים, עד צוער.
אבל
זה גילוי הראיות של סדום, זה הכי חזק, זה גם ארץ מצרים וגם ארץ ישראל בבת אחת. כן.
זה מעלתה של ארץ ישראל, אם היא
הפוכה
למצרים.
זה מעלתה של ארץ ישראל, שהיא הפוכה למצרים. בעוד שמצרים זה שפלות החיים.
זה הגדרת גן השם.
מה?
זה הגדרת גן השם.
נכון, זה גן השם. וארץ ישראל זה סופר חיים. זה מקום תובעני מאוד, חי מאוד. ולכן צריך גם קדושה עצומה.
מצד מה?
מה?
אין במים
כמו במצרים,
ולכן היא לא גן השם.
אין מים בארץ ישראל, צודק, צריך להתפלל, עוד יותר טוב. האדם שמה מגיע לידי שלימות דתית שאין כמוה, מה שאין כן במצרים. שמה הוא יכול לשקוע לתוך החיים הפשוטים. מה שאין כן בארץ כנען, צריך להתאמץ כל הזמן. נלחם ויתני הטבע.
במצרים הייתה עבודה זרה?
במצרים הייתה עבודה זרה.
אבל אם הכל מתוקתק...
אבל שמת לב להבדל בין העבודה זרה של מצרים לעבודה זרה של כנען? למי הם עבדו במצרים? לבהמות, לחיות. זאת אומרת, יש שם שיעבוד ברור מאוד אל העולם הטבעי. זאת אומרת, אין שם דמות אדם לאלים שלהם. זה ביסודו של דבר בעלי חיים. הם עובדים שם לתנינים ולכלבים ולחתולים ולכבשים. בסדר? כי זה, שם הם רואים את רוח החיים.
ובעצמם הם לא רואים?
בתוך עצמם לא, הם רואים את עצמם גם כן סוג של נחש. איך כתוב על מצרים? קולה כנחש ילך. עד כדי כך שאפילו מלכי מצרים הניחו תפילין בדמות נחש. שמו נחש במקום של תפילין של ראש שלנו, נכון? זאת אומרת, הכל נתון תחת השיעבוד הטבעי. מה? שאפילו מלכי מצרים הניחו תפילין בדמות נחש. נכון? אנחנו רואים את זה בפסדים שלהם. כן, במקום של תפילין של ראש, הם מניחים שם נחשים. זאת אומרת שהם כל כולו, זה עבודה זרה של מי שלא מצליח לצאת מן העטיפה הטבעית. מה שאין כן, עבודה זרה של כנען, שהייתה עבודה זרה חזקה מאוד, אבל שבעצם הייתה האדרה של הכוחות האנושיים, לא הבהמיים.
רגע, אז מה
זה
תחת כל
עץ רענן? זה מה שאמרתי לך. תחת כל עץ רענן, תחת כל גבעה נישאה, ועל כל גבעה נישאה, עבדו לבעל ולאשתורת.
שמו שם עבודה זרה.
כן, שמו שם עבודה זרה, של הבעל ושל האשתורת.
אבל אנחנו עושים
את העץ של האשתורת. הם בדמות אדם. בדמות אדם אכזרי. שבעצם הבעל עושה בדיוק מה שהיצר הרע רוצה לעשות. שופך דמים, מגלה עריות. בסדר? כן, בבקשה. האם ניו יורק היא... אני לא יודע, אתה מכיר את ניו יורק? אני לא, לא הייתי שם, לא יודע. לא מכיר. אולי, לא יודע, אני לא מכיר. לא מכיר, מה יש בניו יורק? טוב. כן.
אני פעם
ראה
בסדר
הבחנה
בין גן עדן לבין עדן
עצמי. נכון. אבל שעשית את אותו דבר, שמצרים זה כגן השם, וארץ
ישראל
זה
בעצם,
אין
השם
לא יחבר,
זה בעצם השם, השם,
השם. אתה רוצה להגיד שארץ מצרים כגן השם, כן עדן, וארץ ישראל כמו העדן. כי אין השם לא יחבר. לא נראה לי. אולי קודש הקודשים שבארץ ישראל הוא כן כזה. בגלל שזה שעיני השם משוטטות בכל הארץ, זה גם היה בגן עדן, כן? וישמעו את כל השם מתהלך בתוך הגן לרוח היום. אז זה, כן.
ארץ מצרים וארץ כנען, זה עד טיפוס או שזו אידר? זאת אומרת, אם אדם חושב שהוא יורד לארצות הברית ושם הוא יהיה כמו בארץ מצרים, כי הכל יהיה מסודר לו וזה יכול להיות אותו, צריך לחשוב בדיוק באותו פורמט, או שמדובר דווקא ארץ מצרים וארץ ישראל?
אתה שואל, האם ארץ מצרים זה דווקא ארץ מצרים, איג'יפט של ימינו, או שזה גם במקום אחר שדומה מבחינת תרבותו? אני מבין שאתה אומר שככה זה ארצות הברית.
אני יכול להבין את זה גם.
אני לא, לא, אני לא מכיר. מישהו פה מכיר? היית בארצות הברית? כן. אז לפי הנתונים שאתם נסים להעביר לי, אני מבין שזה דומה. כן, אז זה דומה. כן. יש ארץ מצרים הרחבה. אבל זה נכון שלארץ מצרים ההיסטורית יש עוד יותר עוצמה מהבחינה הזאת, המצריות, למרות שהדגם הועתק למקומות אחרים.
הדגם של ארץ ישראל מועתק באיזשהו מקום בעולם?
האם הדגם של ארץ ישראל מועתק? כן, בוודאי. מה? מה אמרת?
בהודו.
מה יש בהודו? יש רוחניות, אבל זה לא קדוש, אין שם קדושה. זה מה שהוא שואל אותי. מה דומה לארץ ישראל? בית המדרש. פעם שאלו, הנציב מוולוז'ין שאל את הרב קוק, כשהוא למד בוולוז'ין, נו, איך אתה מרגיש בישיבה? אמר לו הרב, כמו בארץ ישראל. למרות שהרב עוד לא היה בארץ ישראל מימיו. כשהוא אמר את זה, כן? אז יש מקום שמרגישים כמו בארץ ישראל, זה בית המדרש. זה גם מסביר, גם בית הכנסת במידה מסוימת. לא יודע, אם מישהו היה פעם בבית כנסת בחוץ לארץ? מישהו היה פה? כן, היית, נכון? שמתם לב שמה שהתפילה נורא ארוכה? נכון? שם? כן, כן, הזכרתי את זה פעם. כל מה שאני אומר זה שהזכרתי כבר. כן, כן. אנשים שם, תפילה של 4 שעות לא מביא לאף אחד, זה מינימום. עוברים בית הכנסת, עוברים שעות, אנשים מבסוטים, לא ממהרים הביתה, לא כלום. יש גם אחרי התפילה, יש קידוש, ויש דברי תורה, ויש שיעור, וכולי, יש זמן. בארץ, אחרי שעוברים שעה 59 דקות, כבר כל הציבור עצבני על החזה, נכון? לא, יש הסבר, זה לא מקרי הדבר הזה. כי בחוץ לארץ, היהודים רוצים להגיע לארץ ישראל. מגיעים לבית הכנסת, מרגישים ארץ ישראל. לא רוצים לצאת. פה בארץ ישראל, ארץ ישראל זה גם מחוץ לבית כנסת. אז מה יש לעשות בבית הכנסת? מרגישים גלותיים, רוצים לצאת. אצלי בבית כנסת, כן, זה ארוך גם, כן, זה נכון. החבר'ה אוהבים גלות כנראה. הם רוצים להרגיש שהם נסעו לחוץ לארץ. כן, רוצים להרגיש שהם נסעו לחוץ לארץ, נשארים הרבה זמן לבית כנסת. כן, מה אתה אומר?
במאמר מוסדר, אם פגע בך מנובל, במאמר מוסדר, אם פגע בך מנובל זה, מושכו לבית המדרש.
כן.
אז מה עשית בזה? זאת אומרת, מה ההיגיון להביא את העץ הרע לבית המדרש, או את הרע לבית?
כי התורה. התורה נלחמת בעבודה ביצר. עכשיו, אז איפה היית? אשר יעשה אותם האדם וחי בהם. עכשיו, יש פסוק ביחזקאל שאומר את ההפך הגמור. וגם אני נתתי להם חוקים לא טובים ומשפטים לא יחיו בהם.
שני הרמב"ם מביא.
מה הרמב"ם מביא?
את שני הפסוקים האלה, גם את וחי בהם וגם את הפסוק ביחזקאל, מביא הרמב"ם בהלכות פיקוח נפש בשבת.
כן, מה הוא מביא שם?
לא, הוא אומר, ללמוד פיקוח נפש משני הפסוקים האלה שצריך להיות כך ולא צריך להיות כמו שביחזקאל.
בסדר, עכשיו אנחנו צריכים להבין בכל זאת, מה זה הפסוק הזה ביחזקאל? כן, וגם אני נתתי להם חוקים לא טובים ומשפטים לא יחיו בהם. ועל מה מדבר יחזקאל? כן? התשובה שם, אם מסתכלים טוב, כתוב, הם לא רצו לשמוע אל חוקיי ומשפטיי אשר יעשה אותם האדם וחי בהם, אז אני זרקתי אותם לגלות, ושם נתתי להם חוקים לא טובים ומשפטים לא יחיו בהם. מהם החוקים הלא טובים שהשם נתן לנו בגלות? אז בכלל רגילים להסביר, זה העבודה זרה. זאת אומרת, אנחנו נתונים לחוקים של הגויים, וזה חוקים לא טובים ושלטים לא יחיו בהם. אבל הירושלמי לא מבין את זה ככה. אומר, מה זה חוקים לא טובים? אלו שני ימים טובים של גלויות. יום טוב שני. מה?
חוזרים לתאריך של היום.
כן, חוזר לתאריך של היום. זאת אומרת שזה נורא להיות במצב שבו התורה איננה טבעית כל כך. ולכן אתה זקוק לעוד יום טוב כדי לחוש קצת קדושה. זה חוקים לא טובים ומשפטים לא יחיו בהם.
זה עונש בעצם.
זה עונש. הגמרא במגילה אומרת, כל הקורא בלא שירה ושונה בלא נעימה, עליו הכתוב אומר, וגם אני נתתי להם חוקים לא טובים ומשפטים לא יחיו בהם. אם אדם לומד תורה, לא ייתכן שזה לא יעורר אצלו שירה. לכן ברור שהוא שר. זה לא יכול להיות שלא ישיר. כן. טוב, זה היה לגבי פסוק ה. פסוק ו. איש איש. עכשיו יש פה רשימה ארוכה מאוד של איסורי עריות. כן, שצריך להבין מה עניינם של אותם האיסורים. למה התורה אסרה את כל האיסורים האלה? כל הדברים האלה? בפשטות, הייתי אומר, המכנה המשותף הכללי זה על מנת שאדם יחפש את בת זוגו, איש יחפש את בת זוגו, מחוץ למשפחתו. בעצם, מה עם העריות האסורות? כמעט כולם, זה הקרובים. המשפחה. אל תיקח לא את אמא שלך, לא את דודתך, ולא את אחותך, ולא את ביתך. מה רוצים? צא החוצה. נכון?
למה?
כי החיים זה דווקא מתוך התפתחות. אם אדם סגור בתוך עצמו, בתוך הדומה לו, אז הוא בבחינת מצטמק ורע לו. כן? הוא חי מסביב לעצמו. כן, בבקשה.
אז זה חי בעצם
בתחילת
הבריאה.
אגב, זה אותו סיפור של איסור, איסור שירת זרע לבטלה, שזה גם כן, שאדם סגור מסביב לעצמו. כן, מה אתה אומר? כן, האיסור של זרע לבטלה, זה גם כן אותו עיקרון. שהאדם, במקום לאהוב את הזולת, אוהב את עצמו. זה אותו דבר. כן, מה אתה אומר?
אז מה בעצם בתחילת בריאת העולם עד שנעשו העריות? הרי קין נשא אחות, חזרו משם, שכל אחד נולד עם אחות שלו וכדומה.
נו.
אז לכאורה, מהו אותו שלב שבו נעשו העריות?
מהו השלב שבו נעשו העריות? כבר מאדם...
אז מה הייתה בפני התפתחות?
השלב שבו נעשו העריות זה ברגע שהאדם הגיע לידי הכרה מוסרית. כלומר, אדם הראשון. לפני כן, לא היו איסורי עריות, כי אדם עוד לא הגיע בכלל להכרה מוסרית. מהאדם הראשון ואילך, זה נעשה.
יש מדרש שאומר שכל אחד שנולד נולד אחותו התאומה איתו.
נכון.
והוא לקח אותה לאישה כאילו.
נכון.
זה היה מתי?
זה היה
בימי... לפני אדם הראשון.
אתה שואל מתי היה שכל אחד נולד עם בת זוגו.
שבטים.
זה היה בקין והבל, נכון. קין והבל נולדו עם בנות זוגם.
וזה אחרי אדם הראשון.
זה אחרי אדם הראשון. מה?
זה הראיות לכאורה.
זה הראיות לכאורה.
יש דעה גם בשבטים.
גם בשבטים, כן.
מסכנים, אבל אדם אומר שזה לא התפתחות.
אז אתה אומר שיש פה סתירה.
כן.
ודאי שיש פה סתירה. השאלה מה התשובה? לא שאלת מה התשובה לסתירה. טוב, התשובה לסתירה היא... שעל זה אמרו חז"ל, עולם חסד ייבנה. מה זה חסד? איש כי ישכב את אחותו, חסד הוא. כן? זאת אומרת, שלא... מה? כמו שכתוב, כן, איש כי ישכב את אחותו, חסד הוא.
לא כתוב את זה.
כתוב, כתוב, ונחלטו, כתוב, יש. יש את זה, לא?
כתוב שיראו אחד השני את הרבה שלו.
טוב, אם כן, אני שוב חוזר אחרי ההפרעות. איש כי ישכב את אחותו חסד הוא, ועל זה נאמר, עולם חסד ייבנה, שקין בעל אחותו. מסביר רבנו סעדיה גאון בספר אמונות ודעות. התורה אסרה להתחתן עם אחותו אם יש מישהו אחר. מאחר ואין מישהו אחר, אז התורה לא אסרה. בסדר? ולכן, כבר אצל אדם הראשון, ההכרה של הגנות שבערווה ידועה, אבל זה לא חל כל זמן שאין אפשרות שיקיר מישהי אחרת.
אז זה מסביר גם בנות לוט, שגם חשוב...
נכון, אותו דבר, אותו דבר. בנות לוט וגם השבטים, שהם היו כאילו אנושות חדשה, וכדומה. כן, בבקשה.
זה קצת מקטין את החומרה של הערבה.
אולי. טוב, פסוק וב. איש איש... מה? איפה כתוב הפסוק שאני אמרתי? בתורה. פסוק ו, איש איש, אל כל שער בשרו לא תקרבו לגלות ערווה. אני אשר. מה זה לא תקרבו? אז חז"ל דרשו מזה לא רק עצם הזוגיות האסורה, אלא גם כל מה שקרוב לזה. דיינו חיבוק ונישוק וכו' וכו'. כל הדברים האלה הם איסור מן התורה, למרות שלא חייבים עליו קראת. ערוות אביך וערוות אמך לא תגלה. אמך היא לא תגלה ערוותה, ערוות. יש את אביך לא תגלה ערוות אביך היא. מה? אני רץ, נכון.
ערוות אביך וערוות אמך.
נכון.
בכבוד כל איסור פחל על הבן.
נכון.
כן? אז מה שלך ערוות אביך?
מה זה ערוות אביך?
גם ערוות על האבא.
מה?
ערוות גם על האבא.
אתה רוצה לענות במקומי?
לא,
אז אני אענה. ערוות אביך, הכוונה יש את אביך.
אז
באחר
כך,
ערוות
יש את אביך,
עדיין
יש גם את זה זו
פה. נכון. כתוב אחר כך, ערוות יש את אביך, בחייו. אבל כאן זה לרבות לאחר מיטה.
לא, סליחה, פעם לאט לאט.
התפיסה שלי, צריך קשר. אני רואה. כתוב, ערוות אשת אביך לא תגלה. כן? אז... בפסוק ח', ערוות אשת אביך לא תגלה. זה בחיי אביך. אבל מה אחרי מות אביך? נכון? ערוות אביך, נגיד, אדם מת. כן? האב מת, ונשארה אשתו בחיים. מותר, היא מותרת לבן או אסורה לבן? תשובה אסורה, כי ערוות אביו. אתה ראית ברש"י גם? בת, כן? ערוות אשת אביך, לרבות לאחר מיתה. לא, אז זה אפור. מה שכתוב בזין זה בחייו, בחטא זה לאחר מיתה, לרבות לאחר מיתה. בסדר? ערוות אשת אביך לא תגלה, ערוות אביך היא, ערוות אחותך, בת אביך ובת אמך, מולדת בית ומולדת חוץ, לא תגלה ערוותן. ערוות בת בנך ובת בתך, לא תגלה ערוותן. כי ערוותך הנה. בסדר? ערוות בת אשת אביך, מולדת אביך, אחותך היא, לא תגלה ערוותן. מה?
סליחה ש...
כן.
עדיין לא מבין. גם פה דווקא בגלל ביטוי ערוות חיים.
כן.
כאילו הערווה שייכת לאבא.
במקרה זה של האישה. כן, כי הרי מצד מה... זה נכון, כי הרי מצד מה אשת אביך אסורה. היא אסורה רק בגלל שהיא של אביך.
ואז לכל זה הערווה של אבא, בגלל שזה
שייך לאבא. כן, בגלל שאבא, כן. זה שלו.
ואז פה בערוות בת בנך ובת בתך לא תגלה ערוותן כי ערוות חיינה. זה לא שלך. עכשיו, זאת אומרת, לפי אותה שיטה,
בפסוק י'. כן, אתה אומר, בת בתך, כתוב, ערוותך הנה.
כן, זה לא שלך.
נכון, זה במשמעות אחרת. כן? זה כאילו שאדם חוזר אל עצמו. כן? מה אתה אומר?
רש"י כותב בו' לא תקרבו לזיר הנקבה כזכר, לכאן נאמר לשון רבי. הייתי אומר מה שהשאלה הראשונה של רבי חיים, שבהתחלה גם על הבת כאילו לא תבוא על האבא.
נכון, נכון.
לא, זה... שאלה לזה בהתחלה.
לא, מה שאתה אומר זה... אני לא שאלתי את זה, פשוט זה לא נאמר. מה שאתה אומר כאן, פסוק ו', זה בא להסביר מה זה לא תקרבו. לא תקרבו שגם האישה מוזהרת כמו שהאיש מוזהר. בסדר? זה דבר אחד. השאלה שלו הייתה שאלה אחרת. הוא שאל על פסוק ז', לא על פסוק ו'.
בסדר, אפשר להקיש אבל על הכל.
למה? אז זה חוזר על עצמו, אם ככה. אפשר
להקיש כמו שהאב, הבן, כביכול לא יבוא גם על האבא.
אבל זה כבר נאמר, בלא תקרבו. מה שאתה אומר, זה כבר כלול בלא תקרבו, אז למה לחזור על זה?
גם על הבת.
אבל למה לחזור על זה? הרי לא תקרבו, זה הולך עכשיו, זה כותרת כללית לכל מה שנאמר בפרק.
נתן אולי כלל.
אז אם נתן כלל, אז לכן אין צורך לחזור על זה, זה כמו שאני אומר. טוב, עד כאן להיום. שלום.